טוב, צהריים טובים. אנחנו... אנחנו עכשיו נמצאים בסרט ימי תשובה. כמובן, אנחנו מתכוננים ליום הגדול, כמו שגם חז"ל אומרים אותו, מסתכלים על יום הכיפורים, שזה יום אחד בשנה. יש כמה ביטויים בחז"ל שיום הכיפורים זה יום שונה במהותו משאר הימים, אין כמותו, לא דומה לשום חג, לשום מציאות. היום, היום הדקגרים, יש כמה ביטויים בחז"ל על המציאות המיוחדת של היום הזה, ובגלל שזה מציאות כל כך מיוחדת, קשה לנו לפעמים להקל מה המשמעות של היום הזה. היום הזה מגיע, אומרים כל נדרי, צמים, אבל לפעמים כשאנחנו לא מבינים לעומק מה המשמעות של היום, מה המשמעות של הצומות ושל כל הדברים שאנחנו עושים, אז כמובן אנחנו פחות נעכל את המציאות המיוחדת של יום הכיפורים, שכמובן אנחנו צריכים להבין שבעצם היום הזה הופך אותנו לאנשים אחרים לגמרי. כמובן, כמו שכתוב ברמב״ם, כמו שמובא בגמרא, שאדם יוצא בצורה אחת מהיום הזה, ויוצא אחר, אדם אחר, אנחנו נולדים. היום הזה מחפר עלינו. מה זה מחפר עלינו? הרי אדם שחטא, יש לו שריטה בנפש. שריטה. להבדיל, תחשבו, דיסק צרוב. הוא שרוט. אז מה יעזור שכמה שיעשה, הוא יצטער, כמו שכתוב ברמב״ם, על עבירות מסוימות, שבלי יום כיפורים אין שום דבר. אדם יש לו איזשהו קלקול עצום שצריך לתקן אותו. עבר יום הכיפורים, דרך אגב, יום הכיפורים מחפר, גם אם לא התפללת, אפילו אם לא צמת, עיצומו של יום. עצם היום מחפר. אנחנו נהיים אנשים אחרים. מה קרה? בסדר, עבר יום. אנחנו רואים בדברי חז"ל שבעצם יום הכיפורים זה לידה. אפשר להגיד את האדם אחר. מה המשמעות של אדם אחר? פשוט בא בן אדם אחד, עבר יום, זה אדם חדש. אדם חדש, פשוט לידה. כל שנה כולנו נולדים מחדש. ולמה בעצם היום הזה מחפר? כי באמת האדם הקודם חטא. נכון? חטא. אין כפרה. באמת לאדם הקודם אין כפרה. השני, יש כפרה כי הוא אדם חדש. למה יש כפרה? לא בגלל שאותו בן אדם הוא אדם חדש, לא בגלל שהוא בעצמו החליט להיות אדם חדש, אלא הקדוש ברוך הוא הוליד אותנו מחדש. כלומר, נשמה נפש חדשה, מציאות חדשה, כל שנה ושנה. אנחנו חדשים לגמרי. מי שזוכר את ההרגשה של ככה מוצא יום כיפור, מה זה? זה פשוט אנשים חדשים. וזה לא בחירה שלנו, לא הצדיקות שלנו, לא... זה ככה הקדוש ברוך הוא יצר את העולם. זה הקדוש ברוך הוא יצר. מקווה ישראל השם. עוד מעט נדבר על זה באריכות. אבל באמת, אולי את היסוד הזה של מה בעצם יום הכיפורים עושה לנו, מה זה הלידה החדשה? זה השאלה. מהי הלידה החדשה? בסדר, עבר יום, הקדוש ברוך הוא עושה נס. מה זה הנס הזה? מה המשמעות של זה? איך אנחנו מתחברים ללידה הזו? כמובן, גם אם לא נעשה כלום, זה יקרה. אבל אנחנו שואלים את עצמנו, אנחנו ביום הזה צריכים לכוונם את עצמנו ללידה החדשה. ואולי ניתן משל. מי שזכה להיות בלידה, שבעזרת השם על כולכם, שמתחתן בעזרת השם, ולידות של בנים ובנות. אז זה דבר מאוד מעניין. יש תופעה בלידה שהתינוק, אפשר להגדיר, מתנגד ללידה. סיבוכים, לפעמים יש סיבוכים, לא נפרט כאן, סיבוכים. בלידה, מה התפקיד של התינוק בלידה? הוא צריך לעזור?
לא.
מה הוא צריך להיות? מה תפקידו? יש לו תפקיד. נכון, אבל מה התפקיד? יש לי תפקיד אחד, לא להפריע. זה באמת. ודבר מאוד מעניין, תדעו לכם שיש כל מיני תקלות בלידה, שהתינוק החליט לשים רגל פה, יד שואר, להתכווץ, יש כל מיני, לא לפרט כאן, אני לא, במקרה אני קצת יודע יותר לעומק. אבל באמת מעניין, כלומר, יש לך תפקיד, תן ללידה לקרוא. תן, תהיה, עכשיו נסביר, אם אתה תפריע ללידה, הלידה תהיה קשה. ולפעמים אפילו לא עלינו יש תקלות בלידה. עכשיו, זה קיצור לכל לידה. ובאמת אותו דבר, נשווה את זה ליום כיפורים. אנחנו מגדירים שיום כיפור זה בעצם יום של לידה, אז אנחנו צריכים לכוונן את עצמנו למציאות הזאת של לידה. הייתי אומר, התורה מגדירה. כמו תינוק שנולד, הוא תפקידו פסיבי. הקדוש ברוך הוא לא סתם, כשיש תינוק, הוא לא, הוא בעצם נצא לו טבע שהוא לא יכול לצעוק, לא יכול להתנגד, כן? בצורת נורמלית, הוא לא מתנגד, לא. הוא פסיבי. הוא מאפשר ללידה לקרות. בוא נראה איך התורה מגדירה לאפשר ללידה לקרות בענייני יום כיפור. אם אמרנו שיום כיפור בעצם זה יום של לידה, נקרא במקור מספר 5. אומר הפסוק ויקרא, זה המקור בתורה לעינוי, לכל העינויים שלנו, אנחנו צריכים באמת ללמוד, להבין מה קורה ביום הזה. כי ביום הזה יכפר עליכם, יום הכיפורים, לתאר אתכם מכל חטאותיכם, לפני אדוני תתארו. איך נתארו? איך? מה תפקידנו כאן? פסוק הבא, שבת, שבתון היא לכם, ועיניתם את נפשותיכם חוקת עולם. נתמקד בפסוק השני. שני חלקים בפסוק. חלק שני מובן. מה החלק השני? ועיניתם את נפשותיכם. אז כולם מבינים, חזל עמדו מכאן, הלכה מדאורייתא, חמשת העינויים. כן? נכון? יש לנו כאן אכילה, שיחה וכו' וכו'. נכון? אסור לאכול. בסדר, מה זה עינוי? זה אני רוצה להבין. מה זה עינוי? אסור לאכול. למה אנחנו לא אוכלים ביום כיפור? מה התורה אמרה לנו? מה זה, מה זה, מה זה צום? כמורך הצום. אז בעצם זה עינוי לגוף. שאדם לא, אדם זה יום רוחני בפשטות, נכון? זה יום של רוחניות, זה יום של קדושה וטהרה, זה יום של נשמה, יום של, כן, רק, אז הגוף צריך, מה הגוף? הגוף צריך להרגיע אותו, כן? או, אני אסביר. אז שני שאלות. אז אם ככה צריך להיות כתוב, ועיניתם את גופכם. אז למה כתוב כאן ויניתן את נפשותיכם? הנפש זה הצד הגבוה של האדם, הצד הרוחני של האדם, והגוף זה הצד הנמוך. אז זה היה צריך כתוב כאן ויניתם את גופכם. זאת אומרת, פעם אחת בשנה נגיד לגוף תירגע, אתה רוצה סטייק, תירגע, תן לנפש, תן לאדם את הטהרה שלו, תן לאדם את הרוחניות שלו. אבל באמת דבר מעניין, כתוב ויניתם את נפשותיכם. שאלה אחת. שאלה שנייה, תחילת הפסוק, שבת, שבתון היא לכם. שעת הפסוק, מה זה שבתון? שיום כיפור הוא כמו שבת, אתם יודעים. בהלכה, יום כיפור הוא כמו שבת. אסור להדליק אש, אסור כל למתת מהלכות, אסור ביום כיפור. אגב, זה אפילו קצת יותר חמור. שבת, שבתון, חזרנו אומרים אפילו יותר חמור. אבל זה כמו שבת. עכשיו יש קשר בשני החלקים של הפסוקים? בואו נבדוק. שבת, שבתון היא לכם. כוונה, מה זה שבתון? מלאכות, כמו מלאכות שבת. וניתן את שלכם, זה לצום. מה קשור בשני החלקים? התורה אומרת, איך מיישמים את שבת שבתון? כתוב מפורש, איך מיישמים? וניתן את נפשותיכם. מה הקשר? מה הקשר בין הדברים? תראו דבר מאוד מדהים, שהרמב״ם כותב, להלכה, שמצוות עינוי, זה לא מצוות עינוי כמו שאנחנו חושבים. תמיד אנחנו חושבים, מה זה עינוי? מה זה הצום? בעצם הצום זה עניינו, ככה כמו שאמרנו עוד פעם, להתנתק מהגוף. כן? אבל הרמב״ם אומר לא. שהצום הוא כמו, הוא עניין של שבתון. זה משהו אחר לגמרי. זה לא העניין של לענות את הגוף, שאדם לא יאכל ויסבול וכן, יהיה רעב. בכלל אין עניין, דרך אגב, אתם יודעים, שיום כיפור זה חג. באמת המשג עינוי, עוד מעט נדבר על זה. זה לא, באמת יום כיפור, אפילו כתוב בספרים שאסור להיות עצוב ביום כיפור. צריך לבכות, אבל אסור להיות עצוב. זה לא תשעה באב. זה לא תשעה באב. נכון. בצד אחד, יש ביטויים של חובת השמחה. זה חג. איך אנחנו הולכים ביום כיפור? איך הולכים? בגדי לבן. נכון, ימים טובים, זה פורש. זה נחשב יום טוב לגמרי. כן? ובאמת צריך להבין, אז אנחנו, מה ענייננו כשאנחנו צמים? אז גם בפסוק וגם הרמב"ם בהלכה, כשהוא מדבר על עניין הצום, אז אומר הרמב"ם, הצום הוא בעצם שבתון. מה פירוש המילה שבתון? שביתה. הפוך. כאילו, בעצם חוסר עשייה. זה לא עניין של להיות רעב. אין עניין להיות רעב. אוקיי. מה שאני בעצם לא אוכל, זה בעצם, זה פסיביות. עניין אחר לגמרי. כמו שאני בדיוק, הרמב"ם אומר בהלכה. מאותה סיבה שאני לא מדיק אש, ואני לא כותב, ואני לא נוסע, ואני לא עובד, אני גם לא אוכל. אני גם לא אוכל, זה פסיביות. זה אותו דבר על הפעם בשנה להפסיק הכל. לא צריך לעשות שום דבר, אפילו לאכול. שבת, לא סתם שבת, פעמיים, יש שבת, שבת שבתון. שיא הפסיביות, פעם בשנה לעצור, אתה לא צריך לעשות שום דבר. לא לעשות מלאכה, אסור לעשות מלאכה. גם לאכול לא. תן ללידה לקרות, תזרום. כאילו, בעצם, הפסיביות של הפסיביות פעם בשנה. כן.
איך זה
שאתה
עושה
לי
זה פסיבי?
זה לאפשר, אני מדבר על נעליית סנדל. כל הדברים האלה, זה עניין של הפרטיות. כתוב נעליים, זה בסוגריים אני אסביר לך. כתוב בספרים, שבעצם הנעל זה הנקודה של העשייה והפרטיות. כאן אתה מאפשר למשהו כללי להופיע. אתה לא צריך ללכת, אתה לא... נכון? הנעל הולכים. כל הדברים האלה, זה חלק מהשבתון. חלק מה... אתה לא עושה שום דבר, אתה לא פועל, אתה לא מנקה את עצמך.
אתה לא... נעל,
כמו
גוף,
שזה נעל ושמה. כן. יכול להיות. בכל מקרה, תסתכל בפורש בהלכה ברמב״ם. בואו נראה. תסתכלו כאן בהלכה ד' ה' וו'. בהלכה א' הוא מסביר את העניין של אכילה, איסור אכילה ושתייה. בסליחה, הלכה ד', מקום מספר 9. רואים? מקום מספר 9. אז בהתחלה הרמב״ם מפרט עניינים של איסור אכילה ושתייה, וכן למדנו מפי השמועה שאסור לרחוץ בו או לסוך בו או לנעול את הסנדל, ומצווה לשבות מכל אלו. מעניין. מה אנחנו לא עושים? זה שבתון, זה פסיביות, זה לא עניין של שיהיה לנו רע בחיים. זה עניין של שחרר שרירים, שחרור שרירים, שביתה. זה יום מיוחד שהוא פסיבי הרבה יותר משבת. בשבת אוכלים ושותים, כאן זה מקום אחר. זה העניין של שביתה. אומר כאן הרמב״ם, וכן אמרנו מפי השמועה, שאסור לרחוץ או לסוך בו או לנעול בו את הסנדל או לבעול, מצווה לשבות מכל אלו, כדרך ששובת מאכילה ושתייה, שנאמר שבת שבתון. שבת, מסביר הרמב״ם מה הכוונה, שבת לעניין מלאכה, ושבתון לעניינים אלה. עכשיו בוא נשאל יותר לעומק. נו, עכשיו תחזרו ותסבירו לי, מה העינוי כאן? כתוב, וניתם את נפשותיכם. אז מה העינוי לנפש? אז אמרנו, יש נפש באדם משני חלקים. חלק אחד באדם זה הגוף. חלק שני באדם זה הנפש. מה הנפש קשה לה? מה קשה לנפש? בחוסר עשייה. ולמה יש מצווה להקשות על הנפש? הנפש זה הצד היותר עליון של באדם. זה יוצר, הצד היותר גבוה של באדם. הצד היותר מרומם של באדם. נכון? היה צריך להיות כתוב כאן, לענות את הגוף, או להשבית את הגוף. אלא שבאמת היא פשוטו. באמת זה עינוי לנפש. למה זה עינוי לנפש? כי באמת, אנחנו, הטבע שלנו, הנפש, הצורך הנפשי של האדם, והצורך הרוחני של האדם, זה להיות אקטיבי. זה בעצם לפעול. זה לרצות. זה לעשות. זאת אומרת, זה לא נורמלי. זאת אומרת, אני אסביר לכם, או אם אתם נראה, למה היום הזה מיוחד. כי באמת היום הזה הוא הפך כל המציאות הנורמלית שלנו. כי המציאות הנורמלית שלנו, הקדוש ברוך הוא טבע אותנו מלאי רצון, מלאי עשייה, אנחנו לא יכולים לא לרצות. תמיד אנחנו רוצים משהו. אנחנו חפצים, אנחנו פועלים. ובעצם, ככה, זה לא רק צורך, הצורך לעשות, זה לא רק צורך פיזי. שאדם יש לו, כמו שאני אומר, קפיצים לעשות, לרוץ. לא. העשייה... זה נקודה רוחנית, זה תכונה רוחנית שלנו, אנחנו פועלים. בוא נאמר ככה, כל דבר שאנחנו עושים בחיים, למה אנחנו עושים אותו? כל דבר. אדם, מה המיוחד באדם? מה המיוחד באדם? מה התכונה הכי עקרונית באדם? נו תגיד, מה התכונה הכי עקרונית באדם? רצון. נכון, צריך לדעת. זה המרכז, עשייה נכון, אבל עשייה מתוך רצון. אגב, גם כלב עושה, לא?
לא,
כן? נכון. מה ההבדל בין עשייה של בעל חי לבין עשייה של אדם? האדם עושה מתוך רצון, שהוא רוצה. כלומר, ובעצם כיוון שאדם, למה אדם אנחנו חייבים לעשות משהו? התשובה היא, כיוון שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את מה שנקרא תכונת הרצון, אז אנחנו מוצאים לפועל, רוצים להוציא לפועל, רוצים ליצור, רוצים להתחתן, רוצים לחיות, רוצים... דרך אגב, יש דבר מאוד מעניין. למה אנחנו אוכלים? למה אנחנו אוכלים? כי מי רעב? בוא נגיד ככה. מי רעב, הגוף או הנפש? לא הגוף, זה לא נכון. זה לא נכון. יש לי ראייה רפואית. יש מחלה שמה שנקרא, איך קוראים? מחלה נפשית, קוראים לה שמישהו שהוא לא אוכל בכלל, איך קוראים לזה? אנורקסיה, זה ראיה, בוא נראה לכם שזה פשוט שאתם טועים. באנורקסיה מה קורה? זה שיש מחלה שמחלה נפשית שאדם פשוט לא מרגיש רעב. לא שחסר לו, מבחינה גופנית, לא חסר לו שום דבר באנזימית. זאת אומרת, יש לו את החלק הזה בגוף שצועק לו אתה רעב. אבל הוא לא יהיה רעב. למה? אני רק רוצה להראות לכם שהכל קשור לרצון. כי יש לו מחלה נפשית של חוסר רצון לחיות. לכן, כן? זה מחלה אובדנית, אתם יודעים. זה ממש מחלה נפשית. כי הוא לא רוצה לחיות. והאדם אוכל, האדם הוא לא כלב. כלב אוכל זה אינסטינקט. נכון? אבל למה אדם אוכל? למה אדם אוכל? כי הוא רוצה לחיות. כי הוא אוכל בגלל שהוא רוצה לחיות. הנה, הראיתי לכם. מי שלא רוצה לחיות, הוא לא ירגיש רעב בכלל. תשאלו את האנורקסי, מישהו אנורקסי, שאל אותו, אתה רעב? הוא אומר, לא, אני לא מרגיש רעב. במוח שלו, כלומר, זה לא שבבטן, הבטן רעבה, אבל הנפש שלו לא רוצה לחיות, יש מחלה נפשית, שאדם לא רוצה לחיות, זה מחלה מאוד מאוד קשה, שאדם לא רוצה את החיים האלה. כן? ויש אדם לא רוצה את החיים האלה, אז הוא לא ירגיש רעב. אז באמת, רק נראה את הדבר הזה, זה במציאות הנורמלית של האדם, שזה לא כל השנה, זה לא יום כיפור, כל השנה, זה טוב שאנחנו רוצים לחיות, זה טוב שאנחנו רוצים כל הזמן, ולכן אנחנו, למה? בגלל שאנחנו רוצים, אנחנו עושים מלאכה, בגלל שאנחנו רוצים, אנחנו אוכלים, כי אנחנו באים, למה אנחנו ניגשים לחיים? לא בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה, אלא בגלל שבאמת אנחנו חפצי חיים, יש ביטוי שנקרא, אנחנו חפצי חיים, ובאמת, יש כאן דבר מאוד מיוחד ביום כיפורים, בעצם, מה אומרים לאדם? פעם בשנה, בעצם תהיה בן אדם אחר. תהיה, זה הבדל מהותי. יום כיפור הוא לא רק הבדל כמותי. טוב, יש כל מיני חגים, יש ראש השנה, יש יום כיפור, לא. זה בעצם, אומרים לך, תהיה אדם אחר. כלומר, אל תהיה בן אדם, תהיה מלאך. מה פירוש תהיה מלאך? הכוונה, אתה, פעם אחת בשנה, תאפשר ללידה לקרות. דרך אגב, מי יולד? עוד פעם, מי אמרנו, מי יולד באמת? מי יולד? הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמר פעם בשנה, אבל אתה מאפשר ללידה לקרות. וכשאתה מאפשר ללידה לקרות, אז התורה אמרה לנו, תשבות. והשביתה הזאת לא תהיה שלילית. היא בעצם פעם בשנה, זה ניקוי גדול מאוד. למה זה ניקוי גדול? כי פעם בשנה, אתה לא במקום של אני רוצה ככה, אני רוצה אחרת, אני רוצה... אתה נטו נמצא עם רצון השם. וזה סגולה של יום, תבינו. זה אין שאר הימים, כל החגים, זה מציאות אחרת לגמרי. רק ביום כיפור, התורה גילתה לנו את הסוד הגדול הזה של יום כיפור, שהוא, אנחנו עושים איזושהי הפסקה. פעם בשנה אנחנו עושים הפסקה, ומתחברים למי? לרצונו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, כל הצקום וכל הזה, זה לא כדי שיהיה לנו קשה, ולא כדי שנתנתק מהגוף. בכלל לא. זה עבודה, ואת הצום הזה, הוא... זה עינוי נפשי, הפוך, זה עינוי רוחני. כלומר, אתה תשתחרר מלרצות. וזה מאפשר לך להתרומם לרצונו של בורא עולם, לא פחות ולא יותר. זה סגולה של יום. ולכן מאוד מאוד חשוב שאנחנו נכנסים היום הזה להבין שכל ההלכות מכוונות בדיוק לנקודה הזו. אז גם הילדה, ילדה, אבל היא כדה כואבת. זה בדיוק כמו שזה רד בתינוק, יש מה שנקרא, זה מצב קשה שיש, התינוק מוציא רגל. אז צריך לעשות ניתוח קיסרי. ילדה, אין מה לעשות, קיבה מועד. לידה תהיה. השאלה אם תהיה לידה קלה, או לידה כואבת. תפקידנו, אנחנו נהיה אנשים חדשים, הקדוש ברוך הוא. זה מה שכתוב בהלכה, זה מה שכתוב ברמב״ם, שיום כיפור מחפר. מה פירוש יום כיפור מחפר? אתה נהיה אדם חדש. עכשיו, התורה מתנת לנו הדרכות איך לאפשר ללידה להיות טובה, להיות מושלמת, להיות עמוקה, להתחבר ללידה. כן? אז אתה שואל אותי מה יקרה אם אדם לא יצום, אז זה... יהיה כואב. כן. אז לא רואה שם, זה שאירו בעצמם, אנחנו מחלישים את הנפש. זה לא נכון. אז מה פירוש לא להחליש? כלומר, החלוקה היא לא בין גופני לרוחני. החלוקה היא, ביום הזה אנחנו מחלישים את מה? את הרצונות הפרטיים שלנו. רצונות גם הרוחניים שלנו. תבין? לא, זה לא חלוקה, כשתמיד טועים חושבים שבעצם החלוקה, הגוף מתענה, הנפש שמחה. גם הגוף, גם הנפש קשה לה. מה הקושי? אני אסביר, מה העינוי לנפש? שהאדם רגיל כל היום לרצות, יש לו אג'נדה. מה זה אג'נדה? אני רוצה ללמוד תורה. אני רוצה לאכול. אני רוצה לישון. אני רוצה לעבוד. ברוך השם, כל השנה זה ככה. אני רוצה להיות צדיק. אני רוצה... ופעם השנה, בעצם, כי אם אתה כל הזמן פועל ואני רוצה, אני רוצה בלידה, אתה לא מאפשר לידה לקרות, כי אתה פועל. כי אתה, יש לך... אין לך רגע אחד שאתה בעצם לא משחרר. ובעצם כל יום כיפור הוא בעצם יום של שחרור, של אני רוצה. עומד נראה ברב קוק את זה. עיקר יום כיפור זה שחרור של אני רוצה. אנחנו חוזרים לזה למחר, כן. מה? נכון, לצערנו. כל נכון, אין בית מקדש. ברור שיש יום כיפור ויש יום כיפור. ברור שאתה לא... נכון, נכון, צודק, צודק. זה לא שזה מציאות מושלמת, אבל היום כיפור בשלמותו הוא יום של שחרור. יום של חופש. חופש ממה? לא מהגוף. חופש מהאג'נדה הפרטית שלך, שהיא לא שלילית. אבל ברגע שאתה... היא לא שלילית. אולי נראה את הספורנו כאן במקור מספר 6. נחזור לפסוקים. כתוב כאן... פסוק במקור מספר 5 ו-6. מה כתוב? כי מהיום הזה יכפר עליכם, אומרת התורה, לתאר אתכם מכל חטאותיכם, לפני אדוני תתארו. מה זה לפני אדוני תתארו? מה? מה זה לפני אדוני? פיזית? מה זה לפני אדוני הזה? אומר כאן הספורנו, בוא נלמד יחד את הספורנו, פירוש נפלא של הספורנו. אבל השגת התארה והסליחה הגמורה תהיה לפני אדוני בלבד, וזה בבידוי ותשובה, שהוא לבדו ידע מיתתם, ובשביל כך שבת שבתון יהיה לכם. זאת אומרת, הספורנו מחבר בין פסוק למד לפסוק למד א'. פסוק למד מדבר לפני אדוני. איך לפני אדוני? מה זה נקרא לעמוד לפני אדוני? שבת שבתון. אומר כאן הספורנו, נקרא דבר מדהים, שבת שבתון יהיה לכם, על הפך פסוק, הוא מצטט פסוק בישעיהו, הן ביום צומכם תמצאו חפץ. מעניין. עכשיו הוא בעצם אומר, ביום כיפור צריך להיות הפוך מהפסוק, עומד נסביר את הפסוק, ומה הפסוק? ביום צומכם תמצאו חפץ, זה ביקורת של ישעיהו. בוא נקרא פסוק, מקום מספר 7. אומר ישעיהו ככה, אומרים עם ישראל לקדוש ברוך הוא, מתלוננים עם ישראל לקדוש ברוך הוא, למה נעצמנו ולא ראית? עינינו נפשנו ולא תדע. עונה הקדוש ברוך הוא, אתה יודע, אתם יודעים למה לא עניתם? הן אפילו ביום צומכם, מה חיפשתם? את הרצון שלי או את החפץ שלכם? מה תמצאו? חפץ. מה זה תמצאו חפץ? מה למצוא חפץ? אבל אז מסביר הכוונה, מה זה תמצאו חפץ? הכוונה, ביום צומכם אתם מחפשים את הצרכים שלכם. למשל, זה נקודה מאוד חשובה. זאת אומרת, ברור שיש לנו אג'נדה, ואנחנו רוצים, ורוצים להתקדם, ורוצים להתחתן, ורוצים להתפרנסה, ורוצים לעבוד את השם. זה מציאות לגיטימית לגמרי. אבל איך אדם מגיע לכפרה וטהרה? אז אומר כאן הספורנו דבר מדהים, שבעצם הכפרה והטהרה היא כאשר אדם משחרר את מה שנקרא את האג'נדה שלך, שאני רוצה ואני רוצה ואני רוצה. למה? כי איפה החטא נדבק? אדם חוטא, איפה החטא נדבק נמצא? נכון, אנחנו חוטאים, וזה נשאר אצלנו. מה פירוש שהקדוש ברוך הוא? נכון, אדם חטא, אדם אמר לשון הרע. איפה זה נדבק החטא, נכון? איפה זה נדבק, אתם יודעים? באישיות שלנו. מה עם מרכז האישיות שלנו? נגיד, אדם נגיד אמר לשון הרע, לא אתם, נגיד. אדם אמר לשון הרע. אז זה נשאר לו. אם הוא לא חזר בתשובה, זה נשאר לו. איפה זה נשאר? איפה זה נשאר? בבגדים? בראש, בנפש. ומה זה הנפש? מה מרכז הנפש? מה, כשאומרים נפש של האדם, תשובה, תדעו לכם, מרכז הנפש של האדם זה הרצון שלו. זה הבדל בין אדם לבעל חי. האדם רוצה. יש לו רצונות. דרך אגב, זה המעלה שלו. שבעצם כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה בורא עולם, ככה אנחנו דומים לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא דומים לבעלי חיים. בעלי חיים אין להם רצונות, הם רק אוכלים בגלל שהם אינסטינקטים, יש להם אינסטינקט. אנחנו דומים לקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים, אנחנו בוחרים, אנחנו יש לנו חופש, בחירה חופשית קוראים לזה, כן? זה מעלתנו, זה ענייננו. ולצערנו, אם אדם חוטא, אז בעצם הרצון שלו נפגם. מה זה הרצון נפגם? הוא רוצה, אבל דברים לא נכונים. אז הלכנו לפלונטר, אדם חי וסוחב בתוך האישיות שלו מחשבות עקומות ורצונות עקומים ומעשים עקומים, ובעצם הרצון עקום. אז מה עושים כשהרצון עקום? כן, מה שנקרא ברזל עקום. איך מתקנים את הרצון? מה? אז בעצם האמת, בסופו של דבר אנחנו צריכים להישאר באותו רצון את זה. אחרי יום כיפור יש סוכות, בוא נדבר על זה. אחרי יום כיפור יש סוכות. אבל בעצם הכפרה הגדולה היא בעצם נארגן הכל מחדש. לארגן הכל מחדש. את כל האישיות שלנו נארגן מחדש. זה בעצם היום המיוחד הזה. לכן זה יום כיפור, זה יום מיוחד שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, לאפשר לנו לבנות, לברוא רצון חדש. בעצם זה אדם חדש. רצון חדש, תחשבו על זה. שאם אנחנו אומרים שמרכז האדם זה הרצון, אז כשבעצם אנחנו יום אחד לא רוצים כלום, ויום אחרי יום כיפור בונים סוכה, אז מה אנחנו? נקיים, למה אנחנו נקיים? בעצם, אם נתאר, נכנס לעומק ונבין מה קרה ביום כיפור, אז מה שיום כיפור אנחנו בעצם עם רצון נקי. כלומר, הכל, אין היסטוריה. זה לא, איך אומרים, זה מחשב בלי היסטוריה, בלי נקי לגי. כיוון שבאותו יום אנחנו בעצם את הרצונות שלנו שהם חשובים, לקחנו למקום אחר. כן. אז אני אראה לך, דבר מאוד מעניין, יום כיפור, יש תפילה מיוחדת. אתה אומר, מה פתאום? ביום כיפור, כל כולו אני רוצה, אני רוצה, זה ראש השנה. יום כיפור מנגינה שונה. אני אראה לך ראיה שביום כיפור, ברור, אנחנו אדם בני אדם באופן חיצוני, אנחנו הולכים ועודים, אבל אנחנו הולכים בגדי לבן, כמו מי? כתוב, מלאכים, מה זה מלאכים? מה זה במלאך לאדם? מה? לא שאין לנו גוף, יש לנו גוף. מה, אנחנו, מה, בגלל שאנחנו זה הנקודה. במה אנחנו דומים למלאך? לא שאין לנו גוף, יש לנו גוף. אבל אנחנו פעם אחת בשנה, לגמרי בקשב גדול, פעם השנה, כל השנה אסור לנו, כל השנה אנחנו צריכים לעשות, אסור לעצום סתם, אבל פעם השנה אנחנו 100% קשב לרצונו של מי? מורה עולם. עכשיו, לגבי התפילה, אני רוצה להראות לך שאפילו, נגיד, אדם חוזר בתשובה, אז הוא, מה הוא צריך להגיד? אני מקבל על עצמי, אני לא רוצה לחטוא. אז מה הוא צריך להגיד? א', אני מתחרט על העבר, נכון? ב', אני מקבל לעתיד לא לחטוא. אז אני, אדם, לכאורה הנוסח מה היה אמור להיות? בוא נראה לך. מה היה אמור להיות הנוסח בוידוי? אני לא רוצה לחטוא. אני בטוח שאני לא אחטא. עכשיו בוא תסתכל במקור מספר, מקור מספר 3. אתם רואים? בדף. נוסח, הבאתי לכם לנוסח של הוידוי. איפה כתוב רצון של מי? רצון של מי מוזכר כאן? תחשבו. אתם פעם מסתכלתם בסידור, יש כאן דבר מאוד מוזר. אדם לא אומר, אני רוצה לא לחטוא. מה הוא אומר? הנה. תסתכלו, לפני שיסתכל במקום מספר 3, תסתכל במקום מספר 1. הרמב"ם אומר להלכה, יש מצוות וידוי. יש כמה חלקים מצוות וידוי. בוא נקרא ביחד את הלכות תשובה, ואז נראה איך מיישמים את זה ביום כיפור. אומר הרמב"ם במקום מספר 1, כל המצוות שבתורה, בין עשה, בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהם, בין בזדון, בין משגגה, כשיעשה תשובה ויעשו מחטאו, חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא, שנאמר, איש או אישה כי יעשו, והתוודו חטאתם אשר עשו. צריך להגיד בפורש, זה וידוי דברים. כלומר, אדם אומר בפה, אני חטאתי, אני חרט, אני חוזר בתשובה. כיצד מתוודה? אומר, אנא השם חטאתי, אביתי, פשעתי לפניך, מוכר לכם? עשיתי כך וכך, מוכר, נכון? והרי ניחמתי ובושתי במעשיי, ולעולם איני חוזר לדבר זה. מישהו אמר את זה ביום כיפור פעם? אמת, אתם שנה שעברה ביום כיפור אמרתם את המשפט הזה? אז לעולם לא חזרתם, לא אמרתם וידוי. לא קיימתם להלכה את מצוות וידוי. כי אדם צריך להגיד, זה עיקר, זה עיקרו של הוידוי. אדם אומר, הקדוש ברוך הוא, אני מתחייב לך, פחות אני אשתדל, שאני יותר לא אגיד לשון הרע. ומה אנחנו אומרים? תראו את הנוסח המוזר. אלוקינו ואלוקי אבותינו, תבוא לפניך תפילתנו, קרוא מספר 2, בסדר? ואל תתחלה בתחילתנו, שאין לנו הזה לפעמים, וקשה עורף, ונסביר את הנוסח עוד רגע. יש כאן זה, לומר לפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, צדיקים לנו רתנו, אבל אנחנו רתנו. כן? אין בוידוי שום קבלה לעתיד. ולא רק שאין קבלה לעתיד, גם בסוף, אני דילגתי, תראו את הנוסח הזה, אני לא יודע אם הספרדים אומרים אותו נוסח. עכשיו אומר ככה, יהי רצון, בשורה האחרונה של הוידוי, יהי רצון של מי? שלך אדוני, מה אתה, 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 אתה עושה צחוק? יהי רצון מי? לפניך, למה לפניך? היינו צריכים לתקן את הנוסח. בואו נצטקלו, יש כאן תימנים? מה זה אותה נוסח לפי הרמב״ם? לעולם אימי חוזר לדבר זה, משהו לא מובן? אני צריך להגיד, לעולם איני חוזר לדבר זה. כן, זה בעצם הנוסח הכי פשוט. מה אומר? מה אומר כאן? יהי רצון מפניך. חשבתי על הדבר הזה, כל שנה אני לא מבין למה אדם אומר יהי רצון מפניך. למה אדם אומר? מה אתם אומרים? תגיד, כמו שכתוב בהלכה, שאדם אומר, לעולם איני חוזר לדבר זה. מה? כן, באמת הנוסח ביום כיפור, בהלכה, שאם אדם יום לפני יום כיפור, זאת אומרת, לא, בערב יום כיפור כן, אבל שאר הימים, הנוסח הוא, לעולם אני חוזר. כי אני לא רוצה, אני עכשיו, עד היום רציתי לחתור, עכשיו אני רוצה לא לחתור. ביום כיפור, זה לא שייך להגיד את המשפט הזה. כי בעצם, עיקרו של התשובה, הוא בעצם, אני לא, אני כבר, אני היום אין לי רצונות. רצונות של מי יש? למי יש כן רצונות היום, ביום כיפור? למי? רק לך. ולכן הוא אומר, יהי רצון מלפניך. כלומר, באמת, באמת, אני רוצה לחזור בתשובה. אבל אני מבין, ביום הזה, אין לי רצונות בפני עצמי. כלומר, אני מחובר לגמרי לרצונות של בורי עולם. ולכן באמת, אפילו ביום ה... זה מאוד מדהים, אפילו ביום, בזמן הוידוי, וזה מצווה מאוד חשובה, ביום כיפורים להתוודות, לא אומרים. לא אומרים רצונות. עכשיו, בכל התפילה, ברור שכל התפילה, זה עניין של רצון, אבל סוג אחר של תפילה. באמת, תפילת יום כיפור, תפילה שונה לגמרי משאר התפילות. משאר התפילות, זה שאדם רוצה, והוא מחבר את רצונו לרצון השם. יום כיפור זה תפילה עם עוד קומה. זה לא שונה במהותו, ככה בצורה, אבל זה עוד קומה. ביום כיפור, אנחנו, הייתי אומר, שמים את הרצונות שלנו בצד. כל השנה אנחנו לא מסוגלים. כל השנה אסור, לא שייך. ביום כיפור זה נקודת התארה, זה בדיוק, זה סגולתו של היום הזה. אנחנו מסוגלים ככה להיכנס למקווה הזה, לכן עוד פעם נראה את הנקודה הזאת שבעצם יום כיפור זה מקווה. מה התפקיד של אדם במקווה? מה תפקידו? מה אתה צריך לעשות? לצעוק, לבכות, להרים? לא, מה אתה צריך להיות? להיכנס למים לשתוק, בדיוק. תשתוק, תיכנס למים. זה בעצם היום הכיפורים, שזה בעצם מציאות של מה שאמרנו, זה קדושה ותארה של היום הזה. ואם אנחנו, הנקודה היא להאמין ביום הזה גם. להבין, כאילו, תדע לך, כל השנה יש לנו רצונות, יש לנו אג'נדה, פעם בשנה אנחנו כאילו מאפשרים ליום הזה לפעול עלינו. כן.
אתה בידוי שאתה אומר, אנחנו לא
רואים בכלל. לא, אומרים את זה בשאר השנה. זה לא בסדר. אז זה מה שאני מסביר לך. הנוסח, ראיתי בפרשים, שהנוסח הזה של הרמב״ם הוא לשאר השנה. מה שאני אומר ביום כיפור, זה נוסח של יום כיפור. אם אדם, למשל, אמרת פעם לשון הרע, נגיד דוגמה, לא אתם, אף אחד. מישהו חס וחלילה אמר לשון הרע. אז מה צריך לעשות, אתם יודעים? מיד אחר כך לעשות? לא, לא רק זה. וידוי, אתם יודעים. יש כאלה שעושים וידוי כל יום. בלילה. ומה הנוסח של הוידוי בלילה? לא יהי רצון מפניך. תראו, תסתכלו כאן, יש, לא, יש סידורים מסוימים, תסתכלו. יש שם וידוי כל יום, שבסוף הוידוי לא כתוב יהי רצון מפניך. אלא לעולם איני, כמו שכתוב ברמב״ם, עוד פעם, מה הנוסח? לעולם איני חוזר לדבר הזה, מה לא מובן כאן? כן, לעולם איני חוזר, זה הלכה. אני קורא לך, תסתכל, טוב. אתה רואה בהלכה, נכון? לא זכור לך, כי אנחנו רק חושבים שצריך לחזור רק ביום כיפור. זו טעות גדולה. כן? ביום כיפור, באמת, זה סגולה אחרת לגמרי, זה אפילו לא תלוי ברצוננו. זה כאילו אנחנו תולים את עצמנו בבורא עולם. זה, נכון? זה מה שמיוחד ביום כיפור. אבל זה אחת הטעויות הכי גדולות, שאדם חכה רק ליום כיפור בשביל להתוודות. נכון. זה ברור. זה שבראש השנה זה... מה? כל יום. אלא אם כן לא חטאת, לא חטאת. נגיד אדם לא חטא היום, לא צריך... נגיד אדם חטא, דרך אגב מפורש, שאדם שחטא והוא מחכה אפילו כמה שעות, זה סריטה בנפש, זה כאבים, זה כאבים לנפש. כן, אנחנו בכלל אין לנו מודעות למושג שנקרא וידוי. אלא מה? כי קשה לנו לשנות את הרצון. באמת קשה להתוודות. מי יכול להגיד בפה שאני יותר לא אכעס? באמצע השנה, סתם, באמצע, לא יודע מה, אב, באמצע תמוז, באמצע, זה אדם לא יכול להגיד, מוציא בפה את הדבר הזה. לעולם אני חוזר, כי זה באמת קשה, כי האדם הוא מלא רצונות, יש לו אופי, הוא בונה לעצמו אופי, אם הוא ישר עם עצמו, הוא לא יכול להגיד, שמע, עד היום כעסתי כל היום וכל הלילה אשתי וזה, עוד רגע אני מתחייב לך, הקדוש ברוך הוא, שאני לא יכעס. נכון? ודרך אגב, שזה צריך את יום כיפור, כי ביום כיפור, אדם בלב שקט יותר, יכול להגיד, שמע, הקדוש ברוך הוא, כיוון שאתה עכשיו מוליד אותי מחדש, אז אני יודע שבשנה הבאה, יש לי איזו אפשרות בכלל, יש לי איזשהו אפשרות, כן לשנות את כל האופי שלי, כי כל האופי נבנה מחדש. אתם יודעים, דבר מאוד חשוב, שכל האופי שלנו, נכון, יש לנו אופי כעסן או לא, אני יודע מה, כל האופי נבנה סביב כוח הרצון של האדם, דיברנו על זה. כן? הכל סביב כוח הרצון. כיוון שבעצם אנחנו נולדים, כוח הרצון שלנו נולד מחדש, כן? אז ממילא, יש לנו אפשרות לשנות את כל האופי שלנו. יום אחרי יום כיפורים, אנחנו באמת יכולים להיות אחרים. אלא דרך אגב, אחת הבעיות שאנחנו לא מאמינים בזה עד הסוף. אחרי, גם עם התענית וגם עם זה, אנחנו לא באמת מבינים לעומק כמה, מה עוצמתו של יום כיפור. כמו שאתה מאמין, יש כאן שאלה, כי יש רצון לפני השם שאני אכתה, והרי זה נגד הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. הכל צפוי מרצות נתונה. התשובה לשאלה, התשובה לשאלה, שבעצם כשאני אומר יהי רצון מלפניך, הכוונה, זה שהקדוש ברוך הוא עקרוני תמיד רוצה, זה בסדר, אבל הבעיה שאם אתה לא מתחבר לרצונו, אז אתה תכתה. וכשאני אומר יהי רצון מלפניך, אז באמת אני יודע שהרצונו של הקדוש ברוך הוא אמיתי, שאתה לא תכתה. כל השנה הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתכתה. ברור, אין שינוי ברצונו של הקדוש ברוך הוא. אבל השינוי הוא בך, ומה השינוי בך? שאתה מחובר לרצונו. יום כיפור, באמת, זה חיבור טוטלי לרצונו של הקדוש ברוך הוא. זה בעצם סגולתו של יום, מה שאי אפשר לעשות בשאר השנה. כן, זה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה לא אומר שאין בחירה חופשית. זה שהקדוש ברוך הוא רוצה שלא נחטא. מצד שני, אנחנו יכולים בבחירה החופשית שלנו, זה מה שהתייחסות לשאלה, בבחירה החופשית שלנו אנחנו יכולים להתנגד לרצונו. ומי יקבע, דרך אגב? אם הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה צדיקים, ואנחנו בבחירה החופשית אומרים לשון הרע, נגיד לשון הרע או לא? כן. כי זה גבורתו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא צמצם את כוחו, ואפשר לנו לחטוא. ביום כיפור, אנחנו עושים מהלך הפוך. מגבירים את כוחו. ומחוברים לרצונו של הקדוש ברוך הוא. זה המהלך של יום כיפור. ובאמת, אפשר לראות, יש כמה פסקאות ברב קוק, שמדבר על, על, על היסוד של ה... של ה... באמת, תהליך התשובה. תהליך התשובה יש בו צמצום הכוחות. בואו נראה במקור מספר 10. יש לך לכם? אומר כאן הרב במאורות הראייה, נקרא את הדברים העיקריים, הרב מסביר לנו, נגיד מעל פה, שיש קושי מאוד גדול בתשובה. כי בחזרה בתשובה אנחנו גם הורסים. זה לא רק חיובי. יש כאן תהליך קצת מסוכן וקצת הרסני וקצת כואב. לא קצת, הרבה כואב. כי כשאנחנו רואים בתשובה אנחנו בעצם, הייתי אומר, מצמצמים את כוחות החיים שלנו. כי אדם יש לו, אדם חוטא. חלק מהחטאים שלו זה לא רק בגלל שהוא אדם רע. לא נולדנו רשעים רעים וכו'. אלא הרבה מהחטאים שלנו באים מהמקום שאנחנו, ממקום טבעי. מה פירוש מקום טבעי? יש לנו כוחות חיים. ויש לנו כוחות חיים מתפרצים, יש לנו עוצמות חיים. ואנחנו, בטבע שלנו, רוצים להוציא לפועל את הכוחות האלה, בלי גבולות. החטא הוא שהיצר, שהוא חיובי דרך אגב, ברור שהיצר הוא חיובי, הוא אין לו גבולות. הוא ככה מתפרץ. זה במידה בא החטא. לפי זה מה, כשעושים תשובה, מה צריך לעשות? עושים תשובה, אנחנו לא רק אומרים, אדם לא רק אומר לעצמו, טוב, אל תהיה אדם רע. זה יותר גרוע מזה. בעצם הוא אומר לעצמו, אתה חייב לרסן את עצמך. וכשיש תהליך של ריסון, זה בעצם תהליך גם, יש בו גם תוצאות שליליות באמת. הרב קורא, מה המשמעות של התוצאות השליליות? אומר ככה, הרב ככה. התשובה וכל ההליכות, אני קורא בפנים, מקום מספר 10, נקרא את הדברים מאוד יסודיים. זה קשור לכל התהליך שאנחנו עוברים בערב כיפור. התשובה וכל ההליכות המעשיות שלה, עם הרוח הכללית השולטת בעיקרה בימים המיוחדים לתשובה, עם גודל התועלת שלה לזכך את הנפשות, כמו שהרב כותב, זה דבר עצום, כל התשובה וכו' וכו', לעדן את הרוח ולתאר את המעשים מחיורם, היא מוכרחת, עכשיו כאן נדבר הרב על הצד השלילי, על הבעתיות, על על הקושי בתשובה. מה הקושי בתשובה? היא מוכרחת להיות סופנת עמה איזה חולשה שלא נמלט ממנה אפילו גיבור שבגיבורים. חולשה שלילית. איזושהי תופעה שלילית שאנחנו לא רוצים אותה. וצריך להיזהר ממנה. מה התופעה השלילית? אומר הרב, כשמקמצים את עוז החיים, כשכופפים את עוז החיים, מה כתוב כאן? אדם בעצם מסייק את עצמו. להיזהר. שמע, אני אומר לשון הרע, לא לדבר, לא לזוז, לא לאכול, לא לדבר עם זה, לא לדבר עם זה. אז לכאורה זה חיובי או לא? שאדם כל הזמן נזהר. אז זהירות. דבר שלילי או חיובי? חיובי, אבל יש לה תוצאות לוואי בעייתיות. למה? תוצאות לוואי הבתיות הם, זה בעצם אדם כאילו לא חי, לא זורם, לא חי עם עוז החיים שלו. הוא בעצם מחליש את האישיות שלו. זה, עוד מה אתה אומר, זה בעצם סוג, זה בעינוי של יום כיפור. אומר הרב, כשמקמצים את עוז אחר הרצון, מה זה מקמצים? זה מקמצים, זה כאילו חוסמים. כשכופפים את עוז החיים, על ידי הסלידה הפנימית, והנטייה לשום מחות. מה זה סלידה? זה שהוא, אדם בעצם לא אוהב את עצמו כל כך. אומר, וואי, אני חוטא. אז אני נזהר מעצמו, אדם מפחד מעצמו, מה אני אעשה ככה, כן? סוג של בעצם סלידה פנימית וסוג של התנגדות פנימית. מתקמץ גם כן הרצון של הטוב. שימו לב, מה הבעיה? האדם פחות רוצה. עכשיו, שימו לב, התופעה השלילית בסופו של דבר, גם העשייה החיובית שלו היא חלושה יותר. למה? כי בעצם יש השאלה, אם אתה טיפוס רוצה, אם אתה טיפוס מלא כוחות, או שאתה טיפוס פסיבי, לא עושה שום דבר. זאת אומרת, הרב, בחזרה בתשובה, יש גם צד שלילי, כמו שאני אומר. יש גם צד לכאורה בעייתי. כי בעצם כל כוחות החיים שלך נחלשים, אתה לא רוצה כל כך. כי נפש אדם היא אחת. אם אדם הוא טיפוס שהוא מפחד מעצמו, אז הוא גם לא ילמד תורה. הוא גם לא יעשה מצוות. הוא יפחד להנהיג, הוא יפחד לעשות מהפכות, הוא יפחד, הוא לא מאמין בעצמו. ואם מי שלא מאמין בעצמו, גם דברים טובים הוא לא יעשה. כי הוא מפחד מעצמו, מה אני אעשה ככה, איך אני אעשה ככה, כן? אומר הרב, אני קורא ממשיך כאן במקור מספר 11, עוז החיים התיאורים מתחלש גם הוא. נמצא אדם סובל מתארתו המוסרית חולשה כזאת. למה אני קורא את הפסקה הזאת וכו' וכו'? הפסקה הזאת מתארת את העינוי, זה באמת עינוי לנפש, ובעצם יום כיפור הוא יום מיוחד, כי בעצם זה יום שאמור להיות פגם, אבל נס שזה אין פגם, כלומר יום כיפור הוא מיוחד. שבעצם זה יום שאסור להיות יום כיפור שער הימים. אדם לא יכול להמציא יום כיפור. יגיד אדם לעצמו, יש לי רעיון. יא, אני באמצע חודש, יש לי בין הזמן. אני אמציא יום כיפור. אני לא יוכל. שבת שבתון. אז זה עבירה. למה זה עבירה? כי בעצם התוצאה תהיה שלילית. לכאורה, אל תאכל, אל תשתה. תשב ביום כיפור, באמצע היום, ככה תשב עם בגדי לבן, ותתפלל, ולא תאכל, ולא תשתה. אז אומר הרב, לא, בשער הימים זה לא טוב. כי מה התוצאה הסופית תהיה שלילית. מה התוצאה הסופית? אין לך כוחות חיים, אתה לא מאמין בעצמך, אתה לא רוצה. יום הכיפורים, וזה מה שאנחנו רוצים לומר, שהוא מיוחד, יש לו איזושהי סגולה מיוחדת, זה ביום שהקדוש ברוך הוא מאפשר לנו, איך אומרים, נשים את עצמנו בצד יום אחד, ולהיוולד מחדש. כן? וזה מחובר לדבר מאוד מאוד חשוב. כתוב בגמרא, אתם יודעים מה עושים בערב יום כיפור? מה צריך לעשות בערב יום כיפור? ערב יום כיפור, לא יום כיפור, ערב יום כיפור. מה צריך לעשות? לאכול. אתם יודעים שהצדיקים יותר גדולים אוכלים כל היום. ראיתי איזה צדיק, תמיד חכם גדול, אז כל היום עם סוכריה. הוא לא אכל סוכריות אף פעם חיים שלו, אז הוא אוכל כל הזמן. למה? זה כתוב, זה פורש בגמרא. שכל המתענה, כל האוכל בערב יום כיפור, כן? כאילו צם, כן? כאילו צם בעצם ביום כיפור. זאת אומרת, יש לזה כמה מקורות, שיש תפקיד מאוד מאוד חשוב לי, יש מצוות אכילה כל היום, ודרך אגב זה ממש נדיר. אפילו בחגים ובשבת אין מצווה לאכול כל היום. כן? אבל ביום כיפור היותר מקפידים מהלכה, מקפידים לאכול כל היום. עכשיו תסבירו לפי מה שאמרנו למה. למה זה חשוב? למה זה חשוב? כי באמת, זה הצד השני של המטבע של יום כיפור. כי כשאני אוכל כל היום, בעצם אני מראה שביום כיפור, כן, זה בעצם הצד ההפכי של יום כיפור שמשלים את יום כיפור. ביום כיפור, אני לא אוכל איזה שבת שבתון. אבל זה שאני שבת שבתון, זה לא שאני שונא את החיים. זה לא שאני באמת לא רוצה את האכילה וכו' וכו' וכו'. אלא בדיוק הפוך. ביום הזה אני מאפשר לעצמי, כן, לאכול מחדש, כלומר, לחיות בצורה שלמה, בצורה אמיתית. אז בעצם יום כיפור, ערב יום כיפור, זה ההשלמה של היום כיפור. אם יום כיפור זה הנקודה שאני מלאך, אני לא רוצה, לא רוצה שום דבר, ערב יום כיפור זה כפרה, אבל מתוך רצונות, בתוך החיים. ביום כיפור זה כפרה מחוץ לחיים. מה זה מחוץ לחיים? אדם לא רוצה שום דבר. יש כאן שאלה. זה לא נמצא באורות, יש כאן שאלה אם זה נמצא באורות התשובה. התשובה זה השאלה לא, אז הפסקה הזאת לא נמצאת באורות התשובה. נחזור לענייננו. באמת, אמרנו שהמהלך של יום כיפור וערב יום כיפור, זה בעצם שני הצדים של המטבע. אם ביום כיפור אין לך רצונות, אין לך שום דבר. בערב יום כיפור, אתה מצווה לאכול, כל היום, לאכול ולאכול ולאכול ולאכול. ומשה אמרנו, למה אדם אוכל? אמרנו את הכלל, למה אנשים רעבים ואוכל? למה אנשים אוכלים? אמרנו כלל. אתם רוצים לחיות. ובערב יום כיפור אתה חייב לרצות לאכול. וזה יותר קשה. ושמה, בערב יום כיפור, אנחנו, אתם יודעים, אנחנו בערב יום כיפור לא רק עושים וידוי ביום כיפור, עושים יום כיפור, כתוב פרש, בהלכה, אנחנו עושים וידוי, וחוזרים בתשובה, בערב יום כיפור. אני לא יעיז לגמרי להגיד דבר קיצוני, שהכפרה של יום, ערב יום כיפור, שהבידוי של יום, ערב יום כיפור, יותר חשוב. קשה להגיד משפט כזה, אבל תחשבו שיש לזה משקל עצום לוידוי של ערב יום כיפור. תמיד אנחנו לפני המקווה, אחרי המקווה, אין לנו זמן, ככה מתכוננים, וככה עושים וידוי, ככה, זה, והולכים הביתה. אבל תחשבו על זה, כמה עוצמות וסגולות יש לוידוי של ערב יום כיפור. דרך אגב, להלכה אנחנו צריכים לעשות את הוידוי של ערב יום כיפור, מה? לפני הסעודה. בין סעודה לסעודה, אוכלים, מתבדים, אוכלים, כן? אז זה בעצם, זה תשובה בתוך הרצון. אם יום כיפור זה תשובה של ביטול הרצון שלנו, ערב יום כיפור זה תשובה בתוך הרצונות שלנו, כי אדם שאוכל כל היום בעצם הוא רוצה לחיות. הוא מאוד 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 רוצה את החיים האלה. אולי נקרא כמה מקורות לנקודה הזו. תראו מקום מספר 12. כן, אני קורא את מקום מספר 12. המגמה העליונה באיכותה הוא רצון העולם המתגלה בתור נפש החיים שבהוויה. מה שאני קורא לכם זה פסקה שהיא גם מראה את הנקודה הזאת, שעיקר הנקודה במציאות שלנו זה רצונות שלנו. כן? דרך אגב, כל העניין של החטא זה שהתברר שאנחנו רצינו, כלומר מחוברים, יש לנו קלקול ברצון, זה החטא, ואם אלה הכפרה זה קשור לתיקון ברצון, זה כל המציאות החיים שלנו. ואומר כאן הרב, כאן במקום מספר 12, שעיקר הסוגיה באדם הוא עילוי הרצון. וביום כיפור אנחנו עושים איזשהו איפוס. איך קוראים לזה מחשב שעושים איפוס? קוראים לזה? ריסט, כן. ריסט. זה יום כיפור. מאוד חשוב, ריסט, שאנחנו צומחים מחדש, אנחנו לא מתאנים, לא שאנחנו יותר לא רוצים, זהו. יום כיפור לא רוצים שום דבר. כמעט הפוך. אנחנו עושים ריסט, עושים פעולה של פעילות פסיביות, מכאן ואילך אנחנו פועלים, כן? מכאן ואילך אנחנו מתחילים לבנות רצון חדש. דרך אגב, מיד אחרי יום כיפור, איזה חג יש? סוכות. סוכות, וזה גם חשוב לעניין הזה, של בעצם יום כיפור וסוכות, זה לא שני מלאכים שונים, זה מלאך אחד. מתוך יום כיפור, לכן כתוב בהלכה, מה עושים מיד כדי הרצון? בונים סוכה! סוכה זה בניין בית. תחשבו, זה אותו דבר, זה. מתוך שאנחנו בעצם מגיעים לאיזושהי אווירה של פסיביות והקדוש ברוך הוא וזה, ומחוברים לגמרי לרצונו של השם, אנחנו, באה הלכה ואומרת, מיד תבנה סוכה. בעולם הזה, בית. בית שהוא בעצם בית של שכינה, אבל זה פיזי. כן, אתה הולך לעשות. נכנס לסוכות, כי סוכות זה חג של טבע, נכון? הרבה תמינים, תחשבו על הדבר הזה. זה כאילו בעצם אנחנו, מתוך המדרגה של יום כיפור, נכנסים לכל המציאות הזאת של סוכות. אולי בעצם, מה שמחדד הכי הרבה את המציאות של יום כיפור, זה פסוק, זה משנה מאוד מאוד ידועה במסכת יומא. אני קורא את המשנה, מסכת יומא, בסדר, נקרא ביחד. אמר רבי עקיבא, בוא נבין את המשנה לעומק, אחרי שאני ככה למדנו את זה, נבין לעומק את המשנה. אשריכם ישראל, זה משנה מיוחדת בביטוי, פונה רבי עקיבא לעם ישראל, זה לא, זה כל משנה, זה מדהים, פנייה לעם ישראל. לפני מי אתם מתארים ומי יתאר אתכם? אביכם שבשמיים, שנאמר, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם. ואומר, מקווה ישראל השם. מה המקווה מתאר את הטמאים? אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. נדבר על המושג מקווה. מה פירוש, מה פירוש המושג מקווה?
טהרה.
מה? מה הטהרה? בסדר, זה סיסמה, טהרה. מה נקודת הטהרה בדיוק? זה המקווה. להיות, וזה נקודה הכי חשובה, אם נבין את זה, בעצם נכנס לאווירה של יום כיפור. יום הכיפורים, אנחנו בתוך הקדוש ברוך הוא. אנחנו מחוברים, אנחנו לא רק עשה רצונך כרצונו, אלא אנחנו בתוך רצונו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, כל התהליך, כל הנקודה הזאת של עבודת היום כיפור, כהן גדול ביום כיפור, בקודש הקודשים, שאנחנו שומעים את זה, קולי הקדוש, נתרשת לקודש הקודשים, אנחנו צריכים להיות בהרגשה הזאת של, כרגע אנחנו, כל המציאות הפרטית שלנו שם בצד, אין פרטיות פרטית, אנחנו כולנו שם בבית מקדש. כולנו שם בקודש הקודשים, עם השכינה, עם הכהן הגדול, בקודש הקודשים שם, במציאות הכי הכי נעלה. זה הרוממות של יום כיפור. ואיך זה מחפר? נו, איך זה עוזר לי? זה שעכשיו אני לא אגיד יותר, לא אגיד לשון הרע. זה ממש מקווה, זה פועל. הנקודה שאנחנו לא מאמינים בזה. ואת אם אדם לוקח את המקורות האלה ומאמין, הנה, אני עכשיו בונה עולם חדש של רצונות. בונה מציאות חדשה בחיים שלי. אז זה באמת פועל, כמו שכתוב כאן. אולי ככה נסכם את הנקודה שלמדנו היום. כן. כן, נכון. אז נחבר לנקודה הזאת של מה שאמרנו. כלומר, לפני ממי אתם מתארים, הכוונה לכאורה, מי פועל כאן? מי אתם מתארים? מי פועל כאן? אתם, נכון? אז במשנה ואומרת, רבי עקיבא להגיד, תדע לך, אתה נראה לך שאתה פועל, אבל באמת מי פועל? הקדוש ברוך הוא. מי מתאר אתכם? מי מתאר אתכם? כלומר, יום כיפור זה יום של פעולה של אלוקית. ודרך אגב, אתם יודעים מי מפריע, הנקודה הכי משמעותית כאן במה שלמדנו, עיקר הנקודה שאנחנו צריכים לעשות, זה לא לעשות שום דבר. לאפשר לקדוש ברוך הוא להיות בעולם. רוב החטאים זה שאנחנו לא מאפשרים לשכינה להיות כאן. אנחנו מסכים, יש ביטוי שנקרא לסלק את השכינה. מי שכועס, כתוב מסלק את השכינה. מי שזה, מסלק את השכינה. כן? זה עיקר רוממות האדם. אז בעזרת השם, שנזכה, ניכנס ליום הגדול והקדוש הזה, יום הכיפורים. יום מיוחד במינו, שסגולתו מיוחדת, שאין דוגמתה כל השנה. כן, ניכנס למקווה הזה של היום הזה, סגולתו של יום, ואנחנו לא אוכלים ולא שותים ועומדים בתפילה כל היום, ואנחנו מאמינים ומבינים. התורה העידה לנו שאנחנו נולדים מחדש. זה נקרא כפרה. אנחנו נולדים מחדש. לידה נפשית חדשה, אנחנו אדם אחר. אם אנחנו מאמינים שאדם אחר, אז טוב, נעשה ניסיון ביחד. יום אחרי יום כיפור, אנחנו שוחררים מכל העבר. בעזרת השם שנזכה לגאולה שלמה, כפרה וטהרה, ויאבינו אמן.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו 02-646-1313, 02-646-1313.